בת בכור. טוב, אנחנו בעמוד קע"ח בראשו. ראינו אתמול את הטבלה שמחלקת את השלוש אימות ושבע כפולות ושתים עשרה הפשוטות לעולם, שנה ונפש. זאת אומרת שמהצירופים שלהם יש ייצוג בעולם, בשנה ובנפש. כלומר בגוף האדם, בכוכבים, במערכת הקוסמית שזה העולם, בנפש בגוף האדם, ובשנה בחודשים ובימים וכו'. עכשיו הוא קצת מפתח את זה. אני אומר, טוב, יש פה כל מיני תפיסות כאלה שהן קשורות גם לתפיסות מדעיות של זמנם. אני לא התעמקתי בזה, נקרא את זה ככה, נקרא את זה כסקירה. ובאיברים הללו מקום ספק, גאון כליות יועצות ותחול שחק וכבד כועס וקיבה ישנה. זה מגמרה בסוף ברכות שם. ואין להכחיש שיהיה לכליות כוח בטוב הסברה, כן, כליות יועצות. כי אנו רואים כיוצא בזה לאשכים, לפי שאנו רואים המסורסים חלושי שכל מן הנשים, יותר מן הנשים. ולפי שנעדרו להם האשכים, נעדר להם הזקן וטוב המחשבה. אז אם זה נכון שבאמת הסריסים נעדרי שכל יותר מן הנשים, אז זה מעניין, כי אז זקן, זה שקנה חוכמה, זה קנה חוכמה. הלימוד הזה של חז"ל הוא הופך להיות לא סתם נוטריקון אלא משהו פנימי. אבל תחול שוחק, טוב, כתוב גם על אברהם אבינו ששתי כליותיו עשו לו כשני רבנים ולימדו תורה. בדרך כלל הכליות הם כן, מוסר כליות, אף ללא תספרוני כליותיי, זה פסוק בתהילים. בדרך כלל הכליות מבטאות את הכליות יועצות, אבל יועצות בתחום המוסרי יותר. מה? מה, יסרוני כליותיי? לא, זה ודאי לא הפשט. הפשט הוא שהכליות, לפי מה שאנחנו יודעים, הכליות מסננות את השתן, או לא מסננות את השתן, מסננות את הנוזלים בגוף, והלכלוך מופרש בשתן. כלומר, לא מייחסים להם איזה, המדע הטבעי לא מייחס להם איזשהו ערך רוחני, אבל טוב, יכול להיות שזה אחרת, לא יודע. כן. אולי, אני לא יודע, אבל זה דבר שקשה לבחון אותו. באופן הכרתי גלוי, כל התודעה, כל הזה, היא אך ורק במוח, גם לא בלב. כן, כל השאר זה הלב, זה פומפה, זה משאבה, לא יותר מזה, זה שהוא שריר. והכליות זה מסננת וכו'. כלומר, כל עולם התודעה וההכרה של האדם הוא אך ורק במוח.
זה פשוט שהדבר נגמרים
כנגד רב ומבינים? כן, נכון. אבל איך זה אנחנו לא מבינים. אבל תחול שוחק, הרי לפי שבכוחו הטבעי מזכך אדם והריאה מן האחירות והפסולת, ובניקיונם תהיה השמחה והשחוק. טוב, אני לא יודע מה תפקיד התחול כשאנחנו תופסים אותו היום, זה לבסט את העייפות בגוף האדם, כן? זה כבר ידעו בתקופה קדומה, כתוב שדוד המלך היו לו גיבורים, גמרא בסנהדרין, חקוקי כפות רגליים ונטולי תחול. מישהו נטול תחול, כשאדם רץ ופתאום מרגיש כאבים, אז התחול זועק שיפסיק, הוא כבר עייף. אם נוטלים מהם את התחול, הם יכולים לרוץ עד מוות, הם יכולים לרוץ בלי הרגשת עייפות, אבל הם יכולים למות מזה, ככה על דוד המלך. כאן אומר שהתחול הוא מסנן את הדם וכו'. מה? מה? הוא לא מנקה אותו. הוא מבסס את העייפות, לא יודע אם יש לו עוד תפקיד, אולי, אבל לא חושב שהוא מנקה את הדם, לא יודע. מה? יכול להיות, לא יודע, השאלה מה? הוא מנקה אותו? אני לא חושב, מה שמנקה את הדם זה הכבד. מה? איפה כתוב רוח החיים? מה? אבל כבד כועס, הרי מחמת, מה?
לא מצליח לתת למישהו
למה? זה לא נכון. גם היום יש אנשים שהחול שלהם נפגע בתאונת דרכים וכו', והם הוציאו להם את החול והם חיים. לא יעפו ולא יגעו, יחליפו עבר קנצ'רים, יעלו עבר קנצ'רים, אבל לא יודע, זה צריכים אולי לשמור על עצמם, אבל לא, אני יודע אנשים שכן חיים לטחול, קורה. אבל כבד כועס, הרי מחמת המרה מתיילדת בו. כלומר, המרה הרי, כיס המרה קרוב לכבד.
זה עקור.
מה?
המרה היא לא
שמקרבת לכבד. אני יודע, מאיפה המושגים האלה?
זה לא בשחיתה לא נמיד. הכבד הוא רותח.
נו,
אבל היא לא בשביל
התפקיד של המרה, כמו שאנחנו יודעים היום מבחינה ביולוגית, אני חושב שהיא אחראית על הפרשת חומצות שלמה הן נצרכות בשביל העיכול. זה מציע העיכול משם? לא בטוח. אני חושב שזה מפרק כל מיני שומנים, אני חושב שזה מפרק כל מיני שומנים בדם, החומצות שמפרקות כל מיני שומנים וכו'. לכן אני אומר, התפיסות, גם התזות הרוחניות פה, הן בנויות על רפואה יוונית או משהו כזה, שהיא לא בהכרח, לא בהכרח אנחנו צריכים להתעמד אליה. מה? כן, אבל השאלה גם איך להסביר אותם גם, אתה מבין? זה לא ציטוטים.
מה מכל דבר כתוב?
לא יודע, צריך לבדוק שם. בגמרא בברכות כתוב כליות יועצות, חול שוחט, כבד כועס, כבה ישנה. אני לא בטוח שזה כתוב בספר יצירה. לא יודע. אבל הכבה הרי הוא כינוי לכל כלי ההזנה, ולא הזכיר הלב לפי שהוא ראשי, ולא הטרפש והריאה, הטרפש זו השרעקת, כן, המחיצה המבדלת בין איברי הנשימה לאיברי העיכול. מעל הריאה ומתחת הריאה ומעל הכבד, ולא יזכיר הלב לפי שהוא ראשי, ולא הטרפש והריאה לפי שהם משרתים לו במיוחד ללב, ואינם משרתים לכל הגוף, כי הם בדרך מקרה, לא במטרה ראשונית. כלומר, הטרפש והריאה מתייחסים ללב התייחסות ראשונית, ורק בעקיפין נשאר הגוף. והמוח נכלל בפירוטי החושים המתיילדים ממנו, והרי הוא יזכיר את האיבר לראות, איבר לשמוע, אז הכל בעצם מערכת החושים והעצבים היא מבטאת את המכלול הזה קשור למוח. כל שכן שיש לה איברים אשר למטה מן הטרפש המבדיל סוד, לפי שהם הטבע הראשון. טבע זה מה שמקביל לעולם הצומח. והטרפש מבדיל בין עולם הטבע ועולם החיות, כמו שהצוואר מבדיל בין עולם החיות ועולם הדיבור. כלומר, יש באדם את החלק הצמחי, זה עד הטרפש, מכל איברי העיכול וההזנה, שזה יש גם לצמח. מהטרפש ולמעלה, איברי הנשימה, כן, לב, ריאה, קנה וכו', זה העולם, כנגד עולם החי. והצוואר הוא מבדיל בין עולם החי לעולם ההוגה, לעולם המדבר. הנה, ופה הוא חושף בפירוש את מקורותיו, כמו שהזכיר אפלטון בספר טימאוס. והנה המקורות הראשונים אינם אלא מעולם הטבע, ושם יסוד ההוויה. הטבע, שוב, הטבע במשמעות של צומח, לכן הוא הזכיר כליות, חול, כבד וכבה, אבל לא לב ולא מוח, כי הם כבר שייכים לעולם החי ועולם המדבר, ההוגה. והנה המקורות הראשונים אינם אלא מעולם הטבע, ושם יסוד ההוויה, כי משם יתהווה הזרע, ושם יתהווה העובר מבין ארבעת הטבעים, כלומר מערכת הרביעה היא גם כן קשורה לעולם הטבע, ומשם בחר יתעלה האיברים הנקטרים, החלב והדם ויותר את הכבד ושתי הכליות, ולא בחר לב ולא מוח ולא ריאה ולא טרפש. והסוד יותר עמוק, אנחנו ראינו במאמר השני בסעיף כפר את ההדמיה ההקבלה שבין הכלים שהיו במשכן, בין המשכן וכליו, לבין גוף האדם, אז אולי לזה הוא מתכוון. והסוד יותר עמוק והביאור מנוע. הוא כבר נאמר, אין דורשים בספר יצירה, כי אם בתנאים, מעט הוא שיזדמנו. כנראה שריאל לא ראה אותנו ורואים, הוא לא באר. לא כתוב אין דורשים בספר יצירה, לא כתוב אין דורשים למעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה, אפילו ביחיד, המשנה וחגיגה. לא כתוב אין דורשים לספר יצירה, אין כזו מאמרה. מה? אולי זה מעשה בראשית. מעשה בראשית לא דורשים בשניים, אולי זו הכוונה. כן.
יכול להיות שזה נאמר בעל זה?
מה?
בכך אנחנו מחוברים?
מה, אין דורשים ספר יצירה? טוב. יכול להיות, אני חושב שיותר מסתבר מה שאמר אריאל, שזה אולי אין דורשים מעשה בראשית בשניים. ספר יצירה, זה עדיין מעשה בראשית. אחר כך אמר, פתח ציטוט, מעט ושהזדמנו, הכוונה שהתנאים הללו, בתנאים כאלה וכאלה, כי לכאורה לכל יחיד אפשר לבאר את זה, לא רק לא בשניים. יש שם כל מיני ספרים בראשונים, למה לא דורשים בשניים? כי הרב ידבר עם אחד, אז השני בינתיים יבין משהו לא נכון וכולי, יישאר בלי השגחה, כל מיני דברים כאלה. מה?
זה לכאורה בראיות.
גם במעשות הראשית אני חושב. אבל לא, זה מרכבה, ולא מרכבה אפילו ביחיד, אלא אם חכם הוא מבין מדעתו ומוכרים לו ראשי פרקים. אבל באמת לכאורה אתה צודק, לכאורה מעשה בראשית אפשר ללמד כמעט לכל אחד, אבל ביחידות, דיינו לתת לו את מלוא תשומת הלב, לא לא בשניים.
הוא אומר, אל גמר שוציא את מעשה מרכבה, זה שם בין
הרי שתיים הזה. נו, ומה זה קשור לעניינו?
הוא אומר, זה כנגד שם שולו, זה עבור.
הבנתי. טוב, אז זה קשור למעשה מרכבה ולא מעשה בראשית. בפשטות אבל ספר יצירה, בפשטות ספר יצירה הוא כן שייך למעשה בראשית. שמה? כן, אבל זה אמור מעשה מרכבה, זה עושה קושייה, זה לא אמור מעשה בראשית. אלא אם כן נגיד שספר יצירה זה מעשה מרכבה ולא מעשה בראשית, לכאורה זה מעשה בראשית. טוב, לא יודע. אחר כך אמר שבע כפולות, שש צלעות, כן, אחר כך אמר, פתיחת ציטוט, שבע כפולות, בגד כפרת, שש צלעות ושישה צדדים, והיכל קדוש מכוון באמצע, ברוך כבודו ממקומו, הוא מקומו של העולם ואין עולם מקומו. רמז זה לדבר האלוהי המחבר בין הנגדים, כן, שש צלעות והנקודה השביעית הפנימית באמצע, ודימה הוא כנקודה והמרכז מן הגוף בעל שישה צדדים ושלושה ממדים. זה מופיע גם במערל, הרעיון הזה ש... כן, שהמציאות בעצם היא בעלת שלושה ממדים ושש קצוות של ארבע רוחות השמיים מעלה ומטה, והיכל הקודש מכוון באמצע, כלומר הנקודה הפנימית, לכן המספר שבע זה שבת, זה שמיטה, כל השביעיים חביבים וכולי, זה הנקודה הרוחנית הפנימית שמחיה את ההוויה החומרית שהיא בעלת שלושה ממדים ושש רוחות. ודימה הוא כנקודה והמרכז מן הגוף בעל שישה צדדים ושלושה ממדים. בכל זמן שלא נניח את האמצע, אין להניח את הקצוות. אם אין את הנקודה הרוחנית הפנימית שמחיה את המציאות הגשמית, אי אפשר. שמה? זה דווקא אפשר יותר להבין. זה שיש שש רוחות או שלושה ממדים, זה דבר שיותר קל להבין אותו. והעירה לתאום אשר בין אלה ובין הכוח הנושא את הכל, ובו התאחדו הנגדיים בתאום האמור בעולם ונפש ושנה, לפי שהוא עשה לכל אחד מהם דבר כולל את חלקיהם ומסביר אותם. הוא יסביר, לכך אמר, פתח ציטוט, תלי בעולם כמלך על כיסאו, גלגל בשנה כמלך במדינה, לב בנפש כמלך במלחמה. יש לנו עולם, שנה ונפש, מה מאחד ומה נקודת ההשקה של כל הכוחות המנוגדים שיש שם. אז בעולם, בקוסמוס, זה הטלי, בשנה זה הגלגל שהוא מאחד את כל גלגל המזלות וחילופי החודשים, ובנפש האדם או בגוף האדם זה הלב. והוא מסביר, מה? לא, זה לא שלושה ממדים, זה העולם, שנה ונפש, שבכולם יש כוחות שונים, ובכל מישור מהם, מה שמאחד את הממדים השונים, את הכוחות השונים, זה בעולם זה הטלי, בשנה זה הגלגל, כן, במישור הזמן זה הגלגל, שהזמן בסופו של דבר זה מחליף את הזמנים, מסדר את הכוכבים, ובנפש האדם או באדם זה הלב. מה? לא שומע.
אז
מה שמאחד זה אומר זה שכמו שיש קוביה בעלת ששת ממדים ויש נקודה פנימית שהיא מקשרת בין הדברים, כך גם בשלוש הממדים הללו, עוד מעט יסביר בהמשך, נבין מה זה טלי, אז נבין מה זה מאחד. המסגרת שכוללת את הכל, שהופכת אותם להיות קשורים, כפרטים ממכלול, כחלקים ממסגרת אחת. לא יודע, הוא מסביר את זה בסוף, אבל זה באמת הבחנות דקות כבר. כן, טלי הוא שם על ג'וזהר. מה זה על ג'וזהר? שם התנין, כך אומר אבן שמואל. ראה פירוש המשנה לרמב״ם בעבודה זרה, שם מדובר על המוצא תמונת דרקון. דרקון זה הרי סמל מיתולוגי בסין למשל, עד היום יש חג הדרקון אפילו, אני חושב, וכו'. אז זה ביטוי, אני כתבתי לי ככה, על פי מהדורת ספרוני. כן, הטלי הוא הקו המאחד את שתי הנקודות שבהם נפגשים גלגל השמש וגלגל הירח, המסלול של השמש, מסלול הירח, אשר העליונה מהם נקראת ראש טלי והתחתונה זנב טלי. בקיצור, טלי זה משהו... זה משהו תיאורטי כזה, זה מין נקודת ההשקה של כל המסלולים של כל הגלגלים. כן, בעולם במערכת הכוכבים והגלגלים הטלי הוא שתי נקודות, טלי עליון וטלי תחתון, שבהם נפגשים כל מסילות הכוכבים. וכנראה משום מה עובדי עבודה זרה ככה עם הרבה דמיון, הטלי הזה, הקו הדמיוני בין נקודת החיבור העליונה והתחתונה, כי יש שתי נקודות השקה בין גלגל השמש והירח, אז ראו אותו כמין דרקון או משהו כזה עם הרבה דמיון, והיו עובדים אותו. אבל זה לא משהו מוחש, אלא זה משהו תיאורטי. אם תחבר את הנקודה הזו לנקודה הזו, דמיין לעצמך דמות דרקון. מה, מה שבאיוב, נחש בריח עקלתון, מה שכתוב באיוב, כן?
באמת,
אני
חושב, יש
אומרים
שהוא
הטלי. הטלי.
זה
לא מוביל
עם
הזוהר. מה
כתוב
בזוהר? באמת, הכי היש
זה משהו. כל הכוכבים
תלויים בו, טלי. טלי, ו? טלי. טוב. טלי הוא שם על ג'וזהר, רומז בו אל עולם השכל, כי הטלי בו מכנים את הדברים הנסתרים שאינם נסגים בחוש. כמו שאמרנו, הטלי זה לא כוכב, הטלי זה שתי נקודות שבהם הכוכבים, מסלולי הכוכבים מתאחדים ויוצרים צורה דמיונית, אבל זה דבר שהוא לא מוחש אלא הוא בהבנה שכלית, לכן זה מייצג את עולם השכל. ורצה בגלגל, כן, טלי סליחה, גלגל בשנה כמלך במדינה, ורצה בגלגל, כוונתו שהוא אמר גלגל, גלגל השמש הנוטה, כי בו יוסדרו חלקי השנה. יש, זה מושגים באסטרונומיה, שיש גלגל שמש ישר ויש גלגל השמש הנוטה, כי המסלול של השמש הוא בעצם אלכסוני, ומכוח זה מדובר על עונות השנה, חילופים. אז המסלול גלגל השמש בשנה הוא הנקודה המרכזת את כל התנועות שקשורות בזמן. ולב, סדירות בעלי החיים ושליט חלקיו. כן, הלב הוא שליט על הגוף ומכוחו מוסדרים החיים. וכוונתו כי החוכמה בשלושה, בטלי, בגלגל, כן, וטלי זה עולם גדול, לב זה אדם שהוא עולם קטן, והגלגל שזה הזמן, זה העשן, ובכל אחד מהם נקודה מרכזית. וכוונתו כי החוכמה בשלושה אחת, והדבר האלוהי אחד. והשוני ביניהם אינו אלא בשינוי החומר הראשוני שלהם, כי כך הבינו הקדמונים, הרי יש את האדם, העולם הקטן, הוא מבטא את עולם ארבעת היסודות, והטלי שזה בעולם הגדול זה מבטא את היסוד החמישי שהוא יסוד עציל וכו', ויש את הזמן שזה עולם, סליחה, אולי הפוך. זאת אומרת, הטלי הוא עולם שכלי לא מוחש לגמרי, הגלגל זה עולם, זה היסוד החמישי העציל, והלב מבטא את העולם, עולם החומר התחתון של ארבעת היסודות. אני אומר שוב, זה הכל פה תפיסות, תפיסות רוחניות שבנויות על קוסמולוגיה היוונית. אז אני לא הייתי ממשכן נפשי להסביר דווקא כך את ספר יצירה, אבל כך יאל כותב, נקרא את זה ונעבור הלאה. וכוונתו כי החוכמה בשלושה אחת והדבר האלוהי אחד, והשוני ביניהם אינו אלא בשינוי החומר הראשוני שלהם. לפי כך דימה הדבר כאשר מנהיג את הרוחניים, זה מה שאתה שאלת שמחה, למה פה זה מלך ופה זה וכו'. לפי כך דימה הדבר כאשר מנהיג את הרוחניים מלך על כיסאו, אשר מתבצעים פקודותיו ברמז קל לצל יחידיו ומשרתיו ומכירים בו מבלי תנועה מצידו ולא מצידם, יכול לשבת על כיסא. ודימה הוא כאשר מנהיג הגלגלים כמלך במדינה, כבר יוצא החוצה לתת הוראות, לפי שהוא צריך להתגלות בכספי המדינה, שיתגלה על כל חלק מחלקיה שלטונו ואמתו ותועליותיו. ודימה הוא כאשר מנהיג את בעלי החיים כמלך במלחמה. כלומר, אז כנראה שכוונתו היא שככל שיורדים, ככל שיורדים בעולמות, צריך כביכול יותר, לא יודע איך לקרוא לזה, יותר מאמצים של המלך, או יותר תקיפות, יותר מעורבות, כדי להשליט חוק וסדר. כן, יכול להיות שהוא מתכוון שאולי בעולם הבחירי שלנו, האנושי, אז יש התגלות פחות ישירה של רצון השם. כן? אולי זו הכוונה. ודימה הוא כאשר מנהיג את בעלי החיים כמלך במלחמה, לפי שהוא בין הנגדיים במטרה להגביר את הנספחים אליו ולרסן מתנגדיו. קיצור שפה, ליצור פה הרמוניה ואחדות, זה הרבה יותר קשה מאשר בעולם הגלגלים הסטטי. והחוכמה אחת, הוא אומר סדר, זה נכון, המלך הוא בארמון שלו, הוא בעל בית לגמרי, הוא יושב על כיסאו, מחלק הוראות, במדינה הוא יוצא לסיור, ובמלחמה הוא בכלל צריך לקחת חרב בידיו. אבל בסופו של דבר זה גילויים ישירים או עקיפים, פשוטים יותר או מורכבים יותר, של חוכמה אחת, ואין החוכמה בגלגלים יותר גדולה מן החוכמה בפחות שבבעלי החיים. זה דבר נכון מאוד, כלומר שאפשר לראות את חוכמת השם בבריאה במקרו, אתה רואה את שביל החלב, אתה רואה כוכבים ומסלולים, בעלי שנות אור שאין לו בכלל, מאוד מתפעלים מגדולת הבורא, ואתה רואה איזה יתוש קטן או נמלה, כמה חוכמה יש במיקרו, למזער חיים לגודל של ראש סיכה, אתה יכול לראות את גדולת השם גם פה, וכן, מה גדלו מעשיך ומה קטנו מעשיך, גם כן רואים חוכמה גדולה. ואין החוכמה בגלגלים יותר גדולה מן החוכמה בפחות של בעלי החיים, אז למה בכל אופן אנחנו יותר מתרשמים מהגלגלים? אלא שרוממו ההם את הגלגלים לפי שהם מחומר זך יציב לא יחלהו כי אם אשר יצרו. רק הקדוש ברוך הוא יכול לחלות את חומר הגלגלים, שהוא חומר שלא מתקלה, מה שאין כן בעלי החיים. העולם שלנו ובעלי החיים מחומר מתרשם, נפעל, פועלים בו הנגדיים הנרדפים עליו מחום וקור וזולתם, יש לו תכונות. בחומר התחתון יש תכונות, חום וקור, מוצקות, נוזליות וכו', יש לו, הוא משתנה, יש לו מקרים, הוא מתרשם, דהיינו מתפעל. מה? איפה? לא, לפי התפיסה האריסטוטלית היוונית, זה חומר חמישי שהוא חומר לא משתנה, לא, זה חומר שלא נושא תכונות, הוא לא נושא תכונות, אתה לא יכול לדבר על הטמפרטורה של הגלגל או משהו כזה, זה מין חומר אציל, חומר חצי רוחני כזה. נכון, כן, זה אתה צודק, בסדר, לכן אני אומר כל הזמן, שלא הייתי מהמר על הסוס הלא נכון, כלומר, לא הייתי מפרש את ספר יצירה על פי מה עשו חכמנו הקדמונים. הם ניסו לפרש את הדברים הסתומים בספר יצירה על פי התפיסה המדעית שהם למדו, כמו שהוא אומר עצמו, בספרי, כמו שהזכיר אפלטון בספר טימאוס וכיוצא בזה. יכול להיות צריך לכתוב ביום חדש ספר יצירה, או שהוא עדיין נעלם, לא יודע. היום אנחנו יודעים שבאמת החומר הוא אחד, גלגלים זה מושג שלא קיים בכלל, וחומר הכוכבים זה ממש כמו החומר שלנו, עד רבה. במידה רבה כדור הארץ הוא כוכב הרבה יותר מפותח מכל שאר הכוכבים. יש פה מים, יש פה חמצן, יש פה חיים, יש פה על הים, מה יש על הירח? שום דבר, כן? יש כוכבים שהם סתם מצבור גזים, זה הכל. חסר, חסר שהוא להפך. אם כבר לעשות הבדל, אז דווקא הכדור שלנו הוא הכי מרשים מבין כל הכוכבים המוכרים לנו. כן, ומחלה הוא הזמן, אלמלא החוכמה אשר נהגה בו בעדינות, בבחרים ונקבות, כדי שיתקיים המין עם כלות האישים. כלומר, דווקא בגלל שהחומר שלנו הוא חומר שפרטיו מתקלים, ראובן מתקלה והכבש האומת והפרח ההוא נובל וכו', אז החוכמה האלוהית יצרה כאן מערכת של רבייה, כדי שהמין יתקיים, הפרטים מתחלפים והמין מתקיים. באמת בעולם הגלגלים וכו', אין מושג של פריה ורבייה, בגלל שהפרטים מתקיימים, אז לא צריך את ה... את ה... זה דרך, עברו מזה דרך אגב, אבל נכון, גם ב... זה ודאי נכון שהדינמיות והחילופים על כדור הארץ, בפרטים, הכוכב לא מת בכל יום, לא נעלם, יש כזה דבר, אבל אז תהליכים הרבה הרבה יותר איטיים, עולם הכוכבים והגלגלים הוא עולם הרבה יותר סטטי, הרבה יותר מתמיד, מאשר העולם שלנו שהוא דור הולך ודור בא, וחילופי עונות וחילופי חומרים, פה הכל ככה כל הזמן בשינוי. ואף על פי כן היום הפיזיקאים אומרים שהמסה היא תמיד קבועה, כלומר מסת החומר בעולם, ביקום בכלל, היא מרגע הבריאה היא קבועה, אלא היא קודם משתנה, יכול להיות שיעבור כוח מפה לפה וכו', אבל בסופו של דבר, כן, אנרגיה וחומר ישנו צורה וישתו צורה, אבל זה מין מערכת סגורה שעליה אין להוסיף ממנה אין לגרוע. רק בכוכבים, בגלגלים, זה הרבה הרבה יותר יציב, תהליכים הרבה הרבה יותר איטיים. פה הכל ככה נולדים תינוקות חדשים ויש חבר'ה שאנחנו נפרדים מהם וכו', כן, ככה בסומח וכך בכל דבר. כן, אלמלא החוכמה אשר נהגה בו בעדינות וזכרים ונקבות, כדי שיתקיים המין עם כלות האישים. וזה בסיבוב הגלגל והזריחה והשקיעה, כפי שהעיר הספר הזה על כך ואמר, שאין הבדל בין בריאת הנקבה והזכר, כי אם בהתגלות איבריהן, כלומר ההבדל בין נקבות וזכרים, זה גם כן תלוי איכשהו בסיבוב הגלגל, בזריחה ושקיעה, כאשר הזכר מבטא זריחה והנקבה מבטאת שקיעה. ולמה? שאין הבדל בין בריאת הנקבה והזכר, כי אם בהתגלות איבריהם והסתרתם. וכבר נתבאר זה בתורת הניתוח, כי איברי הנקבה הם איברי הזכר, אלא שהם מפותלים, הפוכים אל הפנימה. כמו שאמר, תח ציטוט, כן, זכר באמש ונקבה באשם. סך הכל, כן, לקחנו את השלוש אימות, אז פחות או יותר היפוך שלהם. חזר גלגל פנים ואחור, אין בטובה למעלה מעונג ואין ברעה למטה מנגע. אז גם עונג ונגע זה סך הכל היפוך אותיות. כלומר שאותיות אמש ואשם ואותיות עונג ונגע אחידים, זה אותם אותיות, ואין ביניהם כי עם ההקדמה והאיחור, שלה זה הסדר של צירוף האותיות, כשם שהזריחה והשקיעה לגלגל אחת היא ביחס אליו, כן, מבחינת הגלגל, מה זה זריחה ומה זה שקיעה, מה זה למעלה ומה זה למטה, זה הרי הכל סיבוב אחד, וביחס אלינו הצלחה ונסיגה, או אבן תיבון תרגם רצו ושוב, אולי יותר מוצלח, פעם הגלגל עולה ופעם הוא יורד, אבל זה הכל יחסי. אם אתה תעמוד על הראש, אז זה יהיה בדיוק הפוך, מתי הוא עולה ומתי הוא יורד. אז גם כן זכר ונקבה זה שני פנים של אותו דבר, הוא אומר, זה בא לידי ביטוי גם באיברי הרבייה, כאשר הם בעצם מבטאים השלמה של אותו דבר. כן, בסופו של דבר זה יש שני הפכים. אחר כך דיבר בחיבה זריחה ושקיעה, זה רצו ושוב, זה אמש ונגע. כוונתו היא שבסופו של דבר זכר ונקבה זה שני היפוכים שמשלימים זה את זה, זה הכל, זה צירופים שונים שמשלימים זה את זה. כוונתו, כלומר הכוונה היא פשוט אפילו מעבר להבדלים הרוחניים וכו' וכו', קודם כל לביולוגיה הפשוטה, כמו שעושים, נדע מה, שאתה רוצה לחבר פלטות של שולחן, זה שם פין ופוס שהם משלימים זה את זה, זה זכר ונקבה, זה היפוך של איברים, כן, זה בבליטה וזה בשקיעה, זה כוונתו בביולוגיה הפשוטה. אחר כך דיבר בחידה על האיברים אשר למטה מן התרפש, מקור ארבעת הטבעים. האיברים הללו הם מקור ארבעת הטבעים. אז גם כן, ארבעת הטבעים זה, שוב, זה מושג יווני על ארבעת המרות שיש לאדם, מרה אדומה, מרה ירוקה, מרה שחורה ומרה לבנה. באומרו, תח... לא, זה ארבעת היסודות. זה נכון שגם ארבעת הטבעים באדם הם קשורים, הכל קשור איכשהו, אבל ארבעת הטבעים באדם, זה, אני חושב שזה ארבעת המרות, לזה הוא מתכוון. המרות זה שחורה, לבנה, אדומה וירוקה. אז כל אחת מהן יש לה את המצבי רוח שלה, ובעצם כל האופי של האדם הוא נקבע על פי המזיגה, על פי ההרכבים של ארבעת המרות הללו. פתח ספרים של גלינוס, של היפוקרטיס, תסביר את זה בדיוק. לא יודע איך הם... לא, זה דבר די מופלא, איך הם בנו מדעים שלמים, זה לא פילוסופיה, זה לא מדעי הרוח, זה מדעי הטבע, על יסוד, בסופו של דבר על יסוד השערות פרועות, כאילו זה לא... כלומר, מדע הרפואה היום נניח, או בכלל, כל מדעי הטבע, ומדעים ניסויים, הכוונה, אתה צופה במציאות ומתאר אותה. פעם זה לא היה ככה. היוונים לא תרחום יודע מה, באמת לא עסקו הרבה בניתוח ובהתבוננות וכו', הם יותר ישבו וחשבו איך הגיוני שזה עובד. אם יש תופעה כזו, תופעה כזו וזה וזה, אז מה זה אומר? מסתום איזה כך וכך וכך, בנו איזה עולם.
אבל כמה עומדים שזה?
מה?
כמה עומדים במקביל אליהם? אז כנראה שחלוקה יותר
מעומדים. כן, אבל גם ספרי המוסר, אתה מבין, הם בנויים, זה מה שאני אומר, אני מוכן לקבל, ברור שיש באדם, אני גם רואה את התופעות, יש אדם שמח ויש אדם עצוב ויש אדם זה, אבל האם לתלות את זה דווקא במראה ירוקה, צהובה וזה וזה, זה כבר ספקולציה, למה לי להיכנס לזה?
אבל לחלק את זה לארבע כוחות מרכזים
בנפש, בסדר, זה כן, אבל לבנות את זה על יסוד, אני אומר, בפסיכולוגיה אין לי בעיה, כי זה על פי התופעות, בביולוגיה יש לי בעיה, כל עוד לא ראיתי, כי ביולוגיה זה מדע שצריך לתפוס, להתבונן, לנתח, ולראות תהליכים. ואילו פסיכולוגיה זה באמת, אם תדבר על, 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 על תופעות, על התגלויות שמעידות על כוחות, זה, כוחות רוחניים, זה אין בעיה.
זה פסיכון ארבע מראות האלה, זה בתוך
התמרה, מה קרה? משהו כזה, אני יודע, אני לא יודע. לא עד כדי כך התעמקתי ברפואה היוונית. תבין, זה צריך להבדיל בין מדעי הרוח לבין מדעי הטבע. מדעי הרוח, בסדר גמור, יכול לדבר על כוחות כפי מה שמתגלים וכו' וכו'. אבל מדעי הטבע, זה צריך להיות דבר, צריך להיות מציאות שאתה רואה אותה בעיניים. אי אפשר לבנות ככה רפואה. כן. היה בא אל רופא יווני, זה, אומר לו, תשמע, אצלך המראה הזו מתגברת על זה. לא יודע, מעניין אם הם יותר הרגו או יותר החיו. זה דבר מעניין, כן.
הארץ והשאר.
מה? כן. זה לא היפוך ממש.
כן, לא, אני מתאר להגיד שזה נמוד דווקא, שזה באמת,
האשם
נשאר
הנקבה
וככה זכה, זה לא
סתם. אתה אומר שהנקבה היא באשם, או בנגע, בנגע. כן, אבל מה המשמעות שזה בסדר? זה לא שהיא כזו גרועה, אלא כנראה שזה משמעות. אין הכי נגיד, זה צודק. כן, 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 זה לא יכול להיות הפוך, אם לזה התכוונת, כן. ודווקא עונג בזכר ונגע בנקבה, אמש בזכר ואשם בנקבה. כן. איפה היינו? מקור ארבעת הטבעים באומרו, שני לועזים ושני עליזים. אז עוד פעם, לעז ועלז, צירופים הפוכים. שני נועצים ושני עליצים. אז זה גם כן במידה מסוימת היפוך, כי למד ונון זה מהאותיות המתחלפות. אז זה נעת ועלת. עשאן כמין מריבה, ערכן כמין מלחמה, כלומר זה כוחות נגדיים, מקצת אלו מצטרפים עם אלו, אלו תמורת אלו, אלו כנגד אלו, אם אין אלו, אין אלו, וכולן אדוקין זה בזה. כן, נעץ ועלת, במידה מסוימת זה הפוך, כי נון ולמד זה מהאותיות המתחלפות. יכול להיות שכן, אולי אדם, יש עצה ויש פיזור, יש ליצנות, כן, שיתנגד, אולי. והרמז מובן באופן כללי, נו, אף שקשה פירוטן, מחמת זקיקות בעלי החיים אל הנגדיים, ואך יצמח שלמה מן המלחמה הזו, כן, איך דווקא מתוך הכוחות המנוגדים והנלחמים בגוף האדם ובנפשו נוצרת איזושהי מזיגה הרמונית. ואלמלא המלחמה הזו לא היה שלמה זה, קשה להבין את זה. איך אדם מורכב מניגודים ודווקא הם הופכים אותו למה שהוא. זה אחר סבירתו את הברואים והקדמתו הנכבדים, כלומר הוא התייחס לאדם בתבעיו אחרי שהוא התייחס לנבראים האחרים. זה, כלומר אמר בעל ספר יצירה את הקטע הזה, שני לועצים, לועצים וכו', אחר סבירתו את הברואים והקדמתו הנכבדים, והיא רוח אלוהים חיים, אמר, עוד פעם פתח ציטוט, אחת, רוח אלוהים חיים, שתיים, רוח מרוח, שלוש, מים מרוח, ארבע, אש ממים. אז אתה רואה אריאל, כאן כבר מתחיל לדבר על היסודות בעולם הטבעי, לא באדם, שכנגדם ארבע מרות או ארבע טבעים ולחויות באדם, אבל חסר לנו יסוד רביעי, וכבר העירו על זה כאן אתמול או שלשון, חושב שהיה לעיר, ולא הזכיר את הארץ, לפי שהיא הגוף והחומר למתהווים, כי כולם ארץ. אלא שאומרים, זה גוף אישי, וזה גוף אווירי, וזה גוף נמי, ולפי כך הקדים שלוש אימות, אש ומים ורוח. כלומר, אני חושב שכוונתו היא, המתהווים, דהיינו היצורים, אדם ובעלי חיים וצמחים וכו', הגורם הדומיננטי בהם הוא דווקא האפר, יסוד האפר. ועכשיו השאלה, כמה יש להם התרכבות משלושת היסודות הקודמים של אוויר, מים, אש ומים. אז לכן כאילו האפר הוא המצע, והשאלה כמה חומרים אחרים הוא יספוג. לכן הוא הזכיר את השלושה האחרים שפועלים ביסוד האפר, על יסוד האפר. והרי הקדים רוח אלוהים, והיא רוח הקודש, ממנה נבראים המלאכים הרוחניים, כלומר זה עולם רוחני לגמרי, ובה התאחדו הנפשות הרוחניות, כלומר נניח הישארות הנפש, ואחריה האוויר המושג, כלומר יש את רוח במשמעות הרוחנית שלה, ויש רוח במשמעות של אוויר, ואחריה האוויר המושג, מושג בחושים, ואחריו המים אשר מעל הרקיע, לא השיגו שיקול הפילוסופים, לפי כך לא הודו בו. הפילוסופים לא מודים שיש מים מעל הרקיע, אבל אנחנו מקובלים ככה במסורת. כן, ההבדל אלוהים בין המים אשר מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע. פרופסור נתן אביעזר כותב בראשית ברא שבאמת יש בחלל מצבורים עצומים של קרח. אז אולי אלו הם המים אשר מעל הרקיע. ושם המפרש יפרשהו שהוא כדור הקור, קור לא מלשון קרירות אלא מלשון קירוי, איכן שמסתיימים העננים, כן, קצה האטמוספירה, זה אולי אלו הם המים אשר מעל הרקיע. ואחריו הגלגל החיצון, כי היה להם קשה להבין איך המים לא נופלים אם הם מעל הרקיע. אם אנחנו נבין היום שהם קפואים אז אולי זה מובן. ואחריו הגלגל החיצון, מקום האש הטבעית. למה? ממה נוצרת האש? האש נוצרת מהחיכוך הגבוה, מהתנועה המהירה של הגלגל החיצון. ואחריו הגלגל החיצון, מקום האש הטבעית, כמו שאמר, אש ממים, כמו שמתפרש, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, שכוונתו במים הללו החומר הראשוני. כלומר, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, הכוונה לחומר ההיולי הראשוני, מה שמדבר הרמב"ן בתחילת בראשית, שאין לו איכות אלא תוהו ובוהו. זה חומר שהוא חסר צורה, זה חומר שהוא חומר בכוח ולא חומר בפועל, משהו כזה ספק מצוי, ספק לא מצוי. עד שנתאיכה, לשון איכות, עד שנתאיכה ברצון השם המקיפה אותה וכינה אותה רוח אלוהים. כן, רוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רצון השם הפועל על ההיולי הקדמון ונותן לו ארבע צורות שיהפכו אותו לארבע יסודות וכו'. כן. יש רוח במשמעות רוחנית, שזה ממנה נבראים המלאכים, הנשמות וכו' וכו', ויש רוח במשמעות שתעשה פו, אז תהיה רוח, שזה מושג מושאל, זה פשוט פחות נקלט על ידי החושים, אבל זה גז, זה משהו, יסוד האוויר או הרוח, כן, CO2 או O וכו', זה הרוח שהיא בעצם גשמית, ויש אש, ויש מים, ויש ארץ וכו'.
אז מה זה מי רוח, מי רוח?
איפה? זה בספר יצירה. רוח אלוהים חיים, זה הדבר הראשון. שתיים, רוח מרוח. הכוונה כנראה שהרוח הגשמית היא נוצרת מהרוח הרוחנית. אחר כך המים נוצרים מהרוח הגשמית. ואחר כך מהמים נוצרת אש. הכוונה זה השתלשלות כזו. שכל דרגה מולידה את הדרגה הבאה. כן, אז רוח אלוהים מרחפת על פני המים, הכוונה לרצון השם שפועל על החומר היולי ומוציא אותו מהכוח אל הפועל לחומר בדמות שאנחנו מכירים. ומתרכובות, ארבעת היסודות המוכרים לנו, נוצרות כל הבריאות. ודימוי החומר הטבעי, החומר היולי, החומר הגולמי, הבסיסי למים, הוא דימוי המתאים ביותר, כי מה שהיה יותר דק מן המים לא יתהווה ממנו גוף טבעי מאוחז זה בזה, ומה שהיה עבה מן המים לא ישתוו פעולות הטבע בכל חלקיו, כיוון שהם מאוחזים. אני חושב שהכוונה שלו היא כך, שמים, כלומר, מים זה באמת חומר שהוא יחסית, נקרא לו, מצד אחד הוא לא מגושם מדי כמו האדמה, הוא בדרך כלל חסר צבע אבל הוא תרכובת ולא רק תערובת, דיינו המולקולות של המים הם אחוזות זה בזה בצורה היפה ביותר, הרבה יותר מאשר עפר או אדמה, שזה רק תערובת, זה הגרגיר הזה ליד הגרגיר הזה, אבל אין ביניהם חיבור. במים זה ממש ככה תרכובת אחת, אז מצד שני זה מספיק חומר, מצד שני זה לא, כלומר זה לא פחות מדי חומר, זה לא יותר מדי חומר, לכן הוא ממשיל את החומר היולי הקדמון במים. זה לא מים, הוא רק ממשיל את זה במים. אין שני מים, אבל החומר היולי הקדמון נמשל במים, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה לא היה מים. אבל למה הוא ממשיל את החומר היולי הקדמון למים? כי הוא רוצה לבטא בכך שהחומר היולי הקדמון הוא היה, הוא עוד היה חסר התפרטות, זה לא שהיה בו, אתה יכול להגיד, הנה פה יש כזה דבר, פה כמו מים שהם מים, כולם, אתה לא רואה את הטיפות, כל הטיפות מתרכבות, כולם מתפשטות באופן שווה, חוקלים שלובים, מים הם בדרך כלל גם חסרי טעם, חסרי צבע, לכן הוא מדמה, ממשיל את ההיולי למים, רוח אלוהים מרחפת על פני המים, רצון השם פועל על החומר היולי הבסיסי ומקדם אותו, נותן לו צורות שונות, טבעים ואופיים, מקדם אותו לקראת החומר כפי שאנחנו מכירים אותו.
זה הפירוש של המים רוח? זה המים זה החומר היולי?
לא, שם אני חושב שהכוונה היא למים, פה נדבר על היסודות ממש, פה הוא מדבר על הפסוק ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כן, אבל ראוי, כמה עוד יש לנו? טוב, לא היינו עשור פה, לא יודע, אני לפחות לא איתי, פעייסתי. דברים, קשה ללמוד דברים לא מובנים. כן. לא הבנתי. בסדר, הנה, סוף הסעיף הזה, אחר כך הוא עובר ל... לא, כפחית. עד כפחית. כפחית הוא חוזר גם כן לדבר שדיברנו עליו במידה מסוימת, המדע אצל חז"ל, דיברנו על זה בסוף המאמר השלישי, נכון? על סוגי המדעים, הוא חוזר על זה עוד פעם, על מדע בהלכות טרפות ובצרעת וכו' וכו'. מה? מה הוא מביא ספר היצירה?